עכשיו, ב-103 FM, איפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק. עורכת יעל איילון.
אחר צהריים טובים לך, ליאת.
אהלן, אהלן, מה קורה? אני, מה לעשות? ענייני האומיקרון תפסו גם אותנו, ומכיוון שכך אני נאלצת היום לשדר מהבית, אבל הנה התגברנו על כל הבעיות הטכניות. שלומך?
על תקן מה? על תקן היית ליד מעומת או מעומתת או חולה?
לא, יש לי מעומתת בעין ואלף בחדר לצידי, דהיינו ביתי האמצעית, המרכזית, בוא נאמר ככה, מעומתת. ומכיוון שאמרתי שאני חסה על כל הצוות המקסים שלנו בתחנה, בשם גם אני נדבקתי וזוהמתי בנגיף הנוראי, אז אני מכאן. מה קורה? תגיד לי, ספר לי משהו מעניין.
קודם כל עשיתי אתמול PCR ואני שלילי, אז את לא מאמינה.
אבל למה היית צריך לעשות PCR? נשמה, מה קרה?
אני אגיד לך, כי אשתי אמרה שיכול להיות שהיא הייתה ליד איזה מאומת, ובקיצור, את לא מבינה כמה מהר ויעיל, ואני רוצה להגיד לך, אני במקרה בכללית, ברמת גן, פשוט קבעתי תור, הגעתי לפני, לא היה תור, מיד הבדיקה, למחרת בשבע בבוקר תוצאות, זה רק מוכיח שכשבמדינה הזאת רוצים לעשות משהו, אם תרצו, אין זו אגדה. ממש הדברים מתקתקים. הבעיה, תראי, כל התוכנית שלנו, זה הרי כל מיני, אני לא רוצה להוציא שם רע לכולם, אבל זה בעיות שאפשר היה למנוע אותם מראש. הפתרונות הם פשוטים, אנשים אגואיסטים, לא מסתכלים סביבם, זה עצוב.
רוצה שאני אספר לך משהו, היום כתבתי בוואלה, כתבה, מה שנקרא, בחשיפה ראשונה, אתה מכיר את הזה? כן, פפפפם.
בלעדי.
תעשה לי, בלעדי, תעשה פפם.
כן.
בקיצור, תקשיב מה מתכוונים יושב ראש ועדת הכלכלה, מיכאל ביטון, ולא תאמיני מי, עם חבר הכנסת, שלמה קרעי, ליכוד, כחול לבן, בום, כבר זהו ידיעה.
נכון.
לא אמרתי עוד כלום, וכבר אני בסקופ לא נורמלי שהקואליציה והאופוזיציה משתפים פעולה, משתפות פעולה. שים לב במה.
אוקיי.
מכיוון שאנחנו רואים כאן השתוללות מחירים, נדבר על זה אולי גם אחר כך, מטורפת, באמת, כאילו, כל רסן עבד בדרך, כל החפץ מעלה מחירים בעשרות אחוזים, עלה הרעיון מדהים במוחם של השניים הללו. הם עבדו בכל מקרה על הצעת חוק בעקבות הוועדה, זוכרת הוועדה של קאבל? בעקבות שם הנפילה של פישמן, הוועדה ההיא
שניסתה, שהוא הצעיד את כל הבנקאים.
וניסה לדלות מהם ומהרגולטורים שמפקחים עליהם מעט פרטים, ולא הצליח. פשוט לא הצליח, כי כל אחד אמר, יש חיסיון, אני לא יכול למסור, אני לא יכול זה, והם עבדו שלושת רבעי על ריק. אז אחת ההמלצות של הוועדה הזאת הייתה, בואו נקים ועדת משנה לוועדת הכספים וועדת הכלכלה, ובוועדת המשנה הזה יהיו חברים, שישה חברים בלבד, וכמו הקבינט הסודי, ועדת המשנה הסודית של הוועדה,
שם אפשר לדבר חופשי.
שם אפשר לדבר חופשי, הכל יהיה בסדר, ואנחנו נפקח על הרגולטורים, זאת אומרת, אנחנו נפקח על המפקח על הבנקים, ואנחנו נפקח על רשות ניירות ערך, והם שם יוכלו לגלות לנו את כל הפרטים הכי הכי סודיים שהם מסתירים, מפאת חיסיון וסודיות. ואז הם החליטו להוסיף למצעד הרגולטורים שיהיו תחת ועדת המשנה הסודית הזאת עוד גורם אחד מאוד מעניין, רשות החברות.
וואלה.
הרשות
התחרות.
רשות התחרות, לא חברות, תחרות.
מיכל כהן.
התחרות, מיכל כהן. עכשיו, למה זאת פצצה? זאת פצצה כי כל החברות שנמחקו להן מהבורסה וברחו מכל אפשרות להיות שקופות בפני הציבור ומשפיעות לנו על החיים היומיומיים, על יוקר המחיה שלנו, יאלצו להציג שם את הנתונים שלהם.
אמיתים.
והרווחים שלהם. וכמה הם מרוויחים על כל מוצר, אתה מבין?
הבנו. תשמעי.
אז זו פצצה.
יפה.
תודה רבה.
תשמעי. אני מתחילת הקורונה, התוכנית היא הרי עליי. בינינו.
קוראים לזה איפה מליניאק, לא איפה הכסף, איפה מליניאק.
עכשיו תראי, אני מתחילת הקורונה, בגאוניותי הרבה, אומר שלקחנו מתנה והפכנו אותה לעונש, וזה השימוש בזום. את עכשיו מהבית עם זום. עכשיו תראי, אומרים שהכיתות צפופות. אם יום בשבוע התיכוניים לומדים מהבית, יום אחד, זה הכל, 20% מהכיתות מתפנות. אם יום אחד בשבוע עובדי המשרדים עובדים מהבית, 20% מכלי הרכב יורדים מהכביש. עכשיו, היום אני פותח ואומרים לי, אתה, מה אתה מבין, אתה מהספורט, טמבלי על השטוק.
די כבר עם הרישי נחיתות האלה, נו.
מה כן. לעשות, זה בלטין. היום אני פותח דה מרקר ואומר מומחה, תשמעו, צריך להכין את התלמידים לעולם ההייטק, צריך להבין שהעתיד הוא בזום, לא צריך לעבור לגמרי, אבל ההתנגדות המטופשת להיברידי, העתיד הוא היברידי, חלק ממנו יהיה ברשת וחלק יהיה במציאות פרונטלי, ויש פה הזדמנות ללמד את תלמידי ישראל להשתמש בכלי חשוב.
איתך לגמרי, ועכשיו אחרי כל הנאום, איפה אריה, בוא תגיד לנו איפה הכסף, מה יהיה לנו בתוכנית, מה אכפת לך?
ובכן, במקרה הכינותי, תשמעי, לאחר האיום בשביתה, הלימודים במערכת החינוך התקיימו היום בבוקר כסדרם, אבל כפי שאת יודעת, עם בלבול גדול של ההורים והתלמידים. בשעה זו דן בית הדין לעבודה בתל אביב, בבקשת המדינה להוציא צווים קבועים למורים חברי הסתדרות המורים. האם שינוי המתווה מסכן את המורים והתלמידים? נדבר עם נציגת הסתדרות המורים, עם דוקטור יוסי בן ארי, מנהל טיפול נמרץ ילדים ברמב״ם, ועם שמואל אבואב, לשעבר מנכ״ל משרד החינוך. שר הבריאות לשעבר, חבר הכנסת יעקב ליצמן, חתם עם שמעת על עסקת טיעון מקלה מאוד עם הפרקליטות.
מדוע... שמגיע מגיע, כן.
מדוע מקלה עליו הפרקליטות? נדבר עם נתאל בנדל מהארץ. איום השביתה בנמלים, כאילו לא יחסר לנו משהו, ההסתדרות מאיימת להשבית מתחילת החודש את העבודה בנמלים. היצואנים והיבואנים נאבקים נגדה, וטוענים כי גם במצב הנוכחי נגרמים להם נזקים כבדים, מהעומס ובכלל, את יודעת שיש כאלה שמפנים מטענים במקום להשדוד שזה קרוב להם, לחיפה, וסותמים אחרי זה את הכבישים עם מסעיות, רק בשביל לא לפרוק באשדוד.
טוב שלא מפנים אותם לעקבה. אז איפה הכסף? העורכת יעל איילון, המפיקה עם מלי בנימין, אבל השידור, אילי קונפלד ובדיגיטל. עמיתי דואק, שני רומן ומאור רטה, ואנחנו פותחים בכותרות. בית הדין לעבודה בתל אביב דן בשעה זו בבקשת המדינה להוציא צווי מניעה קבועים שימנעו את השבתת מערכת החינוך. אמש קראה מזכלית הסתדרות המורים יפה בן דוד למורים שלא להתייצב לעבודה, אך בית הדין חייב אותם. היום היא מסבירה לוויינט כי המורים נאבקים נגד שינוי מתווה הבידודים מחשש לעלייה בתחלואה.
אם ההחלטה באמת של מתווה הבידודים היא החלטה בריאותית, אז היו צריכים לבטל את הבידודים לכל המשק. לא יעלה על הדעת שיבטלו רק לתלמידים ויסכנו את ציבור עובדי הוראה, בלבלו את כולם. תקשיבו, אני רוצה להגיד לכם, כל הבלבלה הזאת וכל הטרללת הזאת והטרלול הזה, אנחנו, אני חושבת שאנחנו כאזרחים, עבר לכך שאנחנו אנשי חינוך, אני חושבת שזה כבר גורם להי אמון באמת בנעשה.
ראשי הרשויות תומכים בשינוי מתווה הבידודים, יושב ראש מרכז השלטון המקומי חיים ביבס מתח היום ביקורת על הסתדרות המורים, ואמר היום לגדעון אוקו ב-103 כי המהלך שלהם פוגע במאמץ לייצב את מערכת החינוך.
יש אלונקה שאנחנו סוחבים אותה כבר למעלה בשנתיים, גם כשאין ממשלה ואין תקציב, וגם אחרי שיש ממשלה ויש תקציב ויש מגפה, ולאורך כל המגפה אנחנו מבינים את כל הבעיות ואת כל הכשלים ואת כל מצר מסביב, אבל בסוף יש מטרה לשמור על ילדים, לשמור על מערכת החינוך, ולשמור בסוף על כך שנוכל לייצר את האיזון האמיתי. ויש כאלה שתמיד מכניסים מקלות בעגלה, ואני חושב שהדבר החשוב שפתחנו את הבוקר עם חזרת מערכת החינוך לפעילות מלאה, מאות אלפי ילדים מאושרים שחזרו למערכת ולשגרה השפויה, מתחילים לייצר שפיות לילדים.
מועצת המנהלים של בנק הפועלים אימצה את מסקנות הוועדה החיצונית שהקים הבנק בראשות השופט יורם דנציגר, ופטרה שישה מבחירי הבנק לשעבר מאחריות לפרשות שבהם הואשמו על ידי רשויות החוק בארצות הברית ובשוויץ בסילוע ללקוחותיו להעלים מיסים. ולא תדרוש מהם מענקים שקיבלו מהבנק בין השנים 2002 ו-2014.
עד כמה שאני זוכר, בבנק לאומי ביקשו מהם את הכסף חזרה.
אני לא יודעת, כל החקירה הזאת לא יודעת אם ייצאו שם את כל העניינים עד תום. הבנק ישלם אגב פיצוי של 50 מיליון שקלים לתובעים נגדו, ויקבל פיצוי בסך של 140 מיליון דולר מחברות הביטוח. אז עד כאן הכותרות. הרי מה אתה אומר? עכשיו נדונה בבית הדין לעבודה הבקשה להוציא צו מניעה למורים, חברי הסתדרות המורים. מותר לי להביע דעתי שנייה?
כאילו מה שאני אגיד ישנה משהו.
לא ישנה שום דבר.
אז דברי.
אוקיי, אז זהו. אז אני חושבת שהמורים צודקים לחלוטין. מה הריצה? כמו הריצה לפתוח את שנת הלימודים בראשון בספטמבר, שהבת שלי מהשני לספטמבר עד החגים ישבה בבית. מה קרה? אבל למה שאני אדבר? הנה איתנו עדנה דוד, סגנית מזכ"לית הסתדרות המורים. שלום, שלום לך.
שלום וברכה.
את בעצמך לא בדיון.
נכון, אני לא בדיון.
אז מה, תגידי לי, מה בעצם אתם דורשים, ומה יחשב בעיניכם הפסד כרגע?
אנחנו דורשים שיראו את אנשי החינוך, ויבינו שהם לא בשר תותחים. המתווה שהוחלט עליו, הוא כרגע על פי כל הערכות של אנשי הרפואה, מסוכן. ומה לעשות, גם המורים הם בני אדם. תראו, אנחנו נמצאים כבר שנתיים בסחרור הזה, ויש כאן בעיניי כישלון בלתי רגיל של ניהול המערכה הזאת, מלחמה הזאת, מערכה. בואו תראו מה קורה בשטח, בואו תראו את הגננות, בואו תראו את המורים. אין גננות, אין מורים, מעל ל-40% ויותר נעדרים מדי יום ביומו. הם נדבקים, הם מבודדים, הם מדביקים את בני המשפחה.
אז למה נזכרתם רק אתמול ב-12 או ב-8 בלילה בערב לומר שאתם לא מוכנים למתווה? הרי מדברים על המתווה הזה, הוא אושר כבר לפני שבוע? מה קרה?
תראו, אנשי הבריאות, אם תבדקו, אנשי הבריאות מהמובילים, כן, במדינה, לפני שבוע ולפני 10 ימים, לא דיברו כפי שהם מדברים היום. אנחנו נמצאים בשיאו של גל או בשיאה של תחלואה, כולם מדברים על עד כמה זה מסוכן, גם לילדים וגם למורים. אז דווקא עכשיו, מה קרה? אי אפשר היה להגיד, חבר'ה,
ולמה לא אמרתם את זה קודם, עדנה? למה לא קודם? מה קרה? למה בשנייה האחרונה?
משום שהמזכ"לית דיברה שוב ושוב עם אנשי רפואה, ורק ב-48, אפילו פחות מ-48 שעות האחרונות, ב-24 שעות האחרונות, מדברים על הסכנה ועל זה שהם לא ממליצים להכיל את המתווה. לפני כן הם לא אמרו, ואנחנו גם לא התווכחנו עם אנשי הרפואה. הם אמרו, המתווה ישים, אנחנו לא אמרנו כלום, לא שמעתם אותנו. ברגע שאנשי הרפואה אמרו, הוא מסוכן, אנחנו לא מוכנים להמשיך להזכיר את המורים. כולם מדברים על איך נושאים את הדבר הזה. חבר'ה, נושאים את הסיפור הזה על הגב ועל הבריאות של אנשי החינוך כבר שנתיים. אז צריך להגיד להם תודה, צריך להוקיר אותם, אבל חברים, צריך גם לשמור עליהם.
אז הנה, אני אומר,
שהבריאות היא לא עניין של מה בכך. בואו תראו את המצב. המורים והגננות מחזיקים עכשיו את המערכת בשיניים. חבר'ה, היא חצי סגורה. היא גם ככה חצי סגורה.
יקירתי.
מחברים כיתות, מחברים גנים.
נו, תהי רגע לארי אולי להשחיל איזה מילה קטנה, משהו?
קודם כל, אין בכלל ויכוח. אני חושב שאם יש מעט דברים שיש עליהם קונצנזוס בישראל, אז אחד מהם זה ההוקרה למורים. ולרופאים, אין על זה בכלל ויכוח. ואף אחד, גם אם החליטו מה שהחליטו, ותכף נדבר עם רופא, ואנחנו נבדוק באמת עד כמה אתם בסיכון, אז גם כאן המחשבה לא הייתה, בואו נפקיר את המורים רק בשביל, אני רוצה להקריא לך פוסט של ראש עיר בישראל, וזה מתאים לכל מה שאנחנו הולכים לדבר עליו. מה שהוא אומר, רק שסמכויות ניהול המשבר והחיים לצד הקורונה יעברו לידי ראשי הערים הנמצאים בשטח, כל עיר לפי מצבה, נפסיק כולנו להיות פיונים במשחק אגו שמקבלי ההחלטות המנותקים, נפסיק לראות החזרת ילדים למתווה בדיקות מבלי שחולקו בדיקות לבתי ספר, נפסיק לראות את הגברת בן דוד מודיעה בדקה ה-90 שהמתווה בוטל ונשארים בבית, חבל שהבדיחה היא על חשבוננו ועל חשבון ילדינו. מה את אומרת?
ועל חשבון המורים, סליחה, לא חולקו, הנה אותו ראש עיר,
ראש עיריית גבעתיים, רני קוניק,
אומר, לא חולקו הבדיקות. אמרו שהיום הילדים יגיעו עם בדיקות. לא חולקו הבדיקות, לא נורא, יגיעו בלי הבדיקות. אז באמת, הבדיחה היא כנראה על חשבון המורים, וכנראה שלא מחשיבים אותם אולי לבני אדם, אני לא יודעת. אבל עם כל הכבוד, לבוא ובתקופה כל כך קשה לבוא ולהגיד, אנחנו לוקחים אחריות, או לא לוקחים בעצם אחריות, ומשיתים כזה מתווה בעת כזו. אנחנו מלאי הערכה לרופאים ולכל באמת המאמצים שהם עושים. אבל בואו חברים, תרדו לשטח. תרדו לשטח, בואו תראו מה קורה בכיתות.
תגידי, את חוששת למורים, את לא חוששת לילדים? את יודעת, היום, אז רק רגע, שנייה, אני רק אספר לכם משהו קטן. היום באחת הכיתות, ילד מאומת. בא, אמר, לא מרגיש טוב, נמצא מאומת. מה עשו שאר הילדים, עדנה ואריה?
מה עשו?
כן, המשיכו ללמוד.
תשמעו, אני חייב לה...
המשיכו ללמוד.
המשיכו בלי בכלל להיבדק. לא, 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 לא התבדקו. להידבק, לא להיבדק, כן.
להידבק, כן.
אני רוצה להגיד לך משהו אחד. בינינו, הרי צריך להבין גם את הקונטקסט. אנחנו מדברים פה על נגיף שמתעתע בכולם, בכל העולם. ומדובר פה על החלטות שכרוכות בלקיחות סיכונים. אז זה לא להפקיר או לקחת...
אבל אריה, המערכת פתוחה והמורים מגיעים והגננות מגיעים מדי יום, זה אכן לקיחת סיכונים ולוקחים אותם, נכון, אתה צודק, לוקחים אותם, אבל למה במודע לסכן אותם יותר ממה שצריך כרגע ולהפסיק את מתווה הבידודים שהיה עד היום ולהגיד יהיה מה שיהיה, זה לא יכול להיות, אתה יודע מה?
והיה בבית הדין, אבל עדנה בואי נתקדם, בואי נתקדם רגע, והיה בבית הדין לעבודה מחליט ממש בשעה הקרובה שאתם צריכים לחזור לעבודה, זהו? אתם חוזרים? אתם משביטים? שביטה איטלקית? מה קורה?
אנחנו נשקול את צעדנו, המשכלית תכנס את ההנהלה, ואנחנו נשקול את צעדנו, בואו נראה מה יחליטו, כי בואו, המצב באמת מאוד מאוד קשה בשטח, וצריכים לתת את הכלים, ואני כל פעם חוזרת לאחור ואני אומרת, אם היו מקשיבים לנו לפני חצי שנה, לפני שנה, לפני חודשיים, בתחילת שנת הלימודים, כיתות קטנות, תוספת כוח אדם, תוספת פסיכולוגים, כולם מאוד יפה נפש, מדברים על מצב הבריאות של התלמידים, ועל המצב הנפשי, ועל המצב הלימודי, אבל מי יכול לשפר את זה? צריכים לקבל, על ידי מקבלי ההחלטות, על ידי משרד החינוך והעומדים בראשם, צריכים לקבל תקציבים, צריכים לקבל כוח אדם, את זה אין, אבל מי צריך לבוא ולספוג את המחלה שוב ושוב? המורים. כל הטענות הן למורים, אבל תנו לנו גם כלים ותשמרו okay. עלינו. אנחנו אוהבים את הילדים, אנחנו מקבלים אותם כל יום, בשום סקטור לא מקבלים 30 יום, 30 ילדים מדי יום.
ואתם גם אוהבים את עצמכם שזה בסדר, עדנה. זה בסדר.
תשמרו עלינו, תהיו איתן.
אז בואי, אני מציע, קודם כל, אני מציע ליאת שאנחנו ניפרד יפה מעדנה דוד.
עדנה דוד, נכון.
ויש לנו רופא על הקו שנדע באמת מה הסיכונים שהם לוקחים.
עדנה, תודה רבה.
תודה לכם.
ושלום לדוקטור יוסי בן ארי, מנהל טיפול נמרץ ילדים בבית החולים רמב״ם, ויושב ראש איגוד רופאי טיפול נמרץ, מה העניינים?
בסדר גמור, שלום לכם.
כן, אתה שמעת מה אומרת עדנה דוד, ומה אני סיפרתי על אותו ילד שבא והתלונן באחד מבתי הספר שהוא חולה, כן, לא מרגיש טוב, עשו לו בדיקה במזכירות, וגילו שהוא מאומת. הוא נשלח הביתה, שאר הילדים מה עשו, אדוני הדוקטור? המשיכו ללמוד בכיתה כרגיל, לא נבדקו לו כלום, נשלחו הודעות להוריהם, בדחילו אורחים הוא שהתגלה מאומת בכיתה, והילדים נמצאים באותה כיתה שבה התגלה מאומת, באותו אוויר, נושמים, וכבר כנראה חלקם כבר נדבקו. מה אתה אומר על המתווה המקסים הזה?
אני חושב שפה אנחנו מדברים על לקיחת סיכונים, שהם בסדר, בלבד שמי שעושה את השיקול האפידמיולוגי המתאים, ויכול לעשות, אני מדבר מהצד הרפואי, את השקלול של הסיכון. זאת אומרת שאם מדובר במחלה קשה, אם מדובר בעבודה מאוד קשה של מערכת הבריאות, שלא תוכל לעמוד במעמסה הזאת, אז אנחנו בבעיה גדולה. השיקול לגבי כן או לא בידוד של שאר הילדים, הוא מאוד מאוד עדין, מאוד מאוד בעייתי, ואני לא חושב, יש לנו את הנטייה, لا לקחת צד זה או צד אחר בצורה חדה, ואני חושב שפה זה עניין של ניהול סיכונים.
אבל מה זה ניהול סיכונים? יש לך מתווה כרגע שכבר נלקחו הסיכונים, והסיכונים, לפחות לי, ארי, אני לא יודעת מה אתה אומר, נראים קצת קיצוניים.
אני חושב שדוקטור בן ארי הוא בדיוק האיש להגיד לנו, להסביר לנו, מה הסיכונים? האם לשלוח את הכיתה הביתה כמו שהיה פעם, או משאירים אותה, מה הסיכון?
אז הסיכון בלשלוח את כולם הביתה, זה בעצם שהם לא ילמדו עם כל הבעיות והמשברים של הילדים בגיל הזה, ההורים שלא ילכו לעבוד, ויש לזה משמעות גם כלכלית, גם חברתית וגם בריאותית לילדים. מצד שני, אנחנו מסתכנים בזה שחלק מהילדים יהיו חולים, כי הם ידבקו, בלי שום ספק במתווה הזה יהיו יותר...
ואז ההורים יישארו בבית, לא ילכו לעבודה, ואז אנחנו שוב נקלע לבעיה כלכלית.
כן, אבל בדיוק, סדרי הגודל יהיו שונים. אם היום הולכים לבידוד כל מי שנחשף, אז ילכו לבידוד כאלה שחולים ממש. אין לי שום דרך מקצועית כרופא טיפול נמרץ לעשות את הערכת הסיכון, אלא לחולה הבודד. אבל מה שאני יכול להגיד, זה שכרגע הבעיה של המערכת הבריאות, אני מדבר על רמב״ם, אני מניח שכל המקומות, זה הרבה מאוד אנשי צוות שחסרים בגלל בידודים, אם בגלל מחלה, או בגלל שהם צריכים להישאר עם הילדים בבית, וזה מוריד מהיכולת הטיפולית שלנו בצורה משמעותית ביותר. אין לנו ברירה אלא להוריד את הסטנדרט הטיפולי, כי ברגע שיש פחות אנשי צוות, אתה יכול לעשות פחות, אתה עומד לעשות ב-100% את מה שחייבים, מה שלא חייבים אתה חייב להוריד קצת בסטנדרט, ושם פה הבעיה העיקרית מבחינתנו. אם אני מסתכל עכשיו על כמות הילדים שחולים בקורונה, כמחלת קורונה, בטיפול נמרץ ילדים בכל הארץ, הכמות היא קטנה.
אז איך אמר, רגע, אז אתה סותר את דבריו של דוקטור צחי גרוסמן, שהוא יושב ראש איגוד רופאי הילדים, שהזהיר שהיום יש כ-130-140 ילדים מאושפזים בבתי החולים בגלל הקורונה. אז אתה אומר שאולי הם מאושפזים, אבל הם לא בטיפול נמרץ?
בדיוק. אני מדבר על החולים בטיפול נמרץ. שם נמצא ליבה של החולים הקשים. החולים שהם בסיכון לתמותה או לתחלואה מאוד קשה. ואצלנו אין הרבה חולים כאלה, וחלק גדול מהילדים שמאושפזים אצלנו גם עם קורונה, זאת אומרת ילדים שיש להם מחלה אחרת, ועל זה יש גם דיום בקורונה או נשאות של קורונה, והם בעצם אצלנו מקבלים את הטיפול במחלה הראשונית, וקורונה לא צריך לתת טיפול מיוחד כרגע. יש מעט ילדים, שהם ממש ילדים בריאים, אני מדבר, שמה שיש להם מחלת קורונה קשה, זה קיים, מעט. אבל חלק גדול מהילדים שעושים מחלת קורונה קשה, יש להם מחלת רקע משמעותית, אם נשימתית, אם נוירולוגית, אם לבבית, שמדרדרת, שהקורונה מדרדרת את...
אז אתה אומר שדוקטור גרוסמן טעה, זה מה שאתה אומר.
לא, אני לא, אני חושב מדברים על שני ספקטרומים אחרים. אני לוקח כמודל או כהבסיס, עליו אני אעשה את החישוב של הסיכון, על הסכנה לתמותה, לתחלואה קשה של ילדים. הוא אומר, עצם העובדה שיהיו ילדים, הרבה ילדים מאושפזים, זה משמעות גם למערכת הבריאות. אני מסתכל באמת איך המשקפיים שלי, ואני מוכרח לעשות את זה. עכשיו,
אני חייב רגע להתערב, כי עזוב שליאת מנסה לסכסך בינך לבין גרוסמן.
מה אתה עזור לי? מה אתה עכשיו מסתכל?
תרגי.
נו, אוקיי.
כל אחד מדבר מהפוזיציה, אז המורות, אני שמעתי מה שהם אמרו, והמדינה תגיד מה שיש לה להגיד, ואני שמעתי ממך משהו שלא שמעתי עד היום, והוא שצריך לקחת בחשבון עוד פקטור, שברגע שילדים ילכו הביתה, אז גם הצוות הרפואי ילך הביתה ולא יהיה מי שיטפל.
למה הצוות הרפואי הוא אחר מהורים אחרים? מה?
כן.
ממש, אבל ההבדל בין הצוות הרפואי להורים האחרים הוא בזה שבצוות הרפואי הספציפי תלוי הטיפול בחולים. בלי להמיד בחשיבות של שאר המקצועות, אבל בסופו של דבר כשיש לך מגפה, הסיירת זה אנשי הרפואה. ואם הכוח שלהם יורד, אז היכולת של מדינה לטפל במגפה היא הרבה יותר קטנה, והטיפול שיקבל אותו חולה בודד קשה יהיה פחות טוב. אי אפשר, באמת אי אפשר לעשות את התמונה יותר.
דוקטור יוסי, יוסי בן ארי, לפני שאנחנו נפרדים, עוד שאלה קטנטונת, רגע, מה עם מיטות טיפול נמרץ? אתה גם יושב ראש רופאי איגוד, הוא רופאי טיפול נמרץ, אני מבינה שיש מחסור מאוד גדול, כי רובן...
יש בעיה בטיפולי נמרצים בקהילה, בבתי חולים נמרצים בעונת החורף בילדים, מטבע הדברים יש הרבה תחלואה, שעושה תחלואת שפעת לא פשוטה, תחלואות... נשימתיות אחרות שתוסעות חלק מהמיטות, אבל בטיפול נמרץ ילדים, נכון לעכשיו, אם היה לנו צוותים מלאים, יש מספיק מיטות.
אוקיי.
לתקופה הזאת. במידה ותהיה תחלואה יותר גדולה, נהיה בבעיה יותר גדולה, צריך להתמודד איתה.
דוקטור יוסי בן ארי, כן, כן.
משפט אחד,
כן,
את הנושא של החסר כוח אדם, בגלל התחלואה העודפת באוכלוסייה.
דוקטור יוסי, כן, כן, אנחנו חייבים לשים פה נקודה, אני ממש מתנצלת. דוקטור יוסי בן ארי, הסתיים לנו הזמן, מנהל טיפול נמרץ ילדים רמב"ם ויושב ראש איגוד רופאי טיפול נמרץ ילדים, תודה רבה.
תודה לך.
את יודעת, כולם מדברים מהפוזיציה? יש אחד שיכול לדבר לא מהפוזיציה. מנכ"ל לשעבר.
שמואל אבואב, לשעבר מנכ"ל משרד החינוך איתנו, שלום, שלום.
שלום ואחר צהריים טובים.
לו אתה מנכ"ל משרד החינוך היום, האם אתה תומך במתווה הבידודים החדש?
התשובה היא כן. צריך להפסיק את הבידודים, משום שיודעים את גודל הסיכון. ראו כמה ילדים עד עכשיו נחשפו, כמה ילדים חולים, לא רק בארץ, גם בעולם. רואים את כל התוצאות של השיבושים שיש, וזה גורם לתלמידים היעדר המזכרת המסודרת, ולכן זו החלטה נכונה. עכשיו, החלטה הזו לא הייתה צריכה להיגרר. עד אתמול אין שום סיבה בעולם שהם קיבלו כבר החלטה מושכלת, בסום שכל, יישוב הדעת, שקילה של כל הגורמים כולם, ביום ראשון. למה ליצור דרמטיזציה וליצור מצב כזה שגוררים את זה עד הדקה ה-99? לכן, היה צריך לעשות את זה ביום ראשון. דבר שני, כאשר יש מערכה ביטחונית, אז האלוף הזה מבטא דעתו, והמפקד הזה אומר את דעתו, אבל בסוף יש גורם מוסמר אחד, דובר צה"ל. אין פה דובר מחתית מסודרת שמנהלת את המערכה הזו, ומסבירה לכולם, השיקול היה כזה וכזה, והחלטה של הממשלה היא כזו וכזו, וזה בסדר שיש דעות כאלו וכאלה, החלטנו ככה וככה, וזו הוראת הדרך. דרך בית המשפט לא קיבל את הטענות של ההורים, משום שכאשר ארגון יציג רוצה להכריז על סכסוך, פרום שביטה, הוא מטריע על כך 14 יום מראש, לא סתם החוק של השביטות קבע את התאריך הזה, כדי שיעשו 1,001 מאמצים להימנע משביטה. רגע שלא הסבירו את זה, בית המשפט אמר, אתם הפרתם את הכללים הפרוצדורליים, מה שניתן לכם לעצם הדיון אם אתם חשופים או לא חשופים. ולכן כל המהלך הזה הוא היה מיותר, ואני חושב שגם משרד החינוך לא צריך להיקרר לאימות עם הסתדרות המורים. למה? זה לא בכדי להיות נחמד כלפי ארגון המורים, משום שעכשיו בחצי שנה הבאה הולכים למסע ומתן מהקשים והמורכבים של 4 שנים הבאות של תנאי השכר של המורים.
זאת אומרת, אתה אומר לנו, צפו לשביתות, זה מה שאתה אומר, אריה, מה, אני רואה אתה קופץ על הכיסא, דבר.
לא, כאילו, תשמעי, שמואל אבואב מכיר את המערכת יותר טוב מכולנו, והוא יודע שתקציב המדינה מעבירים ב-4:00 ביום האחרון, ואת העברות בהתאחדות לכדורגל מכניסים עוד ניירות בפקס מתחת לדלת דקה אחרי המועד. הכל יהיה פה ברגע האחרון. אנחנו דיברנו הרגע עם רופא, ואפילו הוא לא יכול להגיד מה באמת הסיכון האמיתי בלהשאיר תלמידים בכיתה. מה עושים?
ברגע שגורמי הבריאות מוצמחים, הלאומיים, שעומדים בראש המערכת, קבעו שאנחנו לוקחים את הסיכון, ואנחנו יודעים לגדור את הסיכון הזה. אנחנו קובעים שמפסיקים את הבידודים, לא החלטה של פוליטיקאים, החלטה שנשענת על החלטה של חלק ניכר מגורמי הבריאות, לכן צריך לקבל את זה. עכשיו, מה הבעיה? הבעיה היא שהבדיקות האנטיגן שהיו צריכים להגיע אתמול לפני שבוע לבתי הספר לא הגיעו. הבעיה השנייה שפחות מ-50% מילדים מחוסנים, אז מעטפת ההגנה עליהם היא לא מושלמת. ולכן עכשיו מה שצריך לעשות זה להתחיל להניע את גלגלי השגרה, לסדר את החיסונים בתוך בתי הספר, להסדיר לאלתר את כל בדיקות האנטיגן.
או, אולי להביא גם בדיקות אנטיגן, אתה יודע, זה גם יכול מאוד לעזור אולי למימוש המתווה הזה, מה אתה אומר?
בדיוק על זה אני מדבר, משום שמה המורים טוענים? אמרתם שיהיו בדיקות אנטיגן לא הגיעו, אמרתם שרדים יהיו מחוסנים, זה לא בוצע. לכן אנחנו מודאגים מהעניין שיכולה להיות הדבקה רבתי. צריך להביא את הבדיקות, להסדיר את החיסונים. וצריך להתחיל להניע כרגע את גלגלי השגרה, לנטר את כל הבעיות הרגשיות שיש, לנטר את הפערים הלימודיים, ולהתחיל להתעסק בסדר יום על זה. והסדר כן. יום הוא לא שמפסיקים את הבידודים, זה לא סדר יום חינוכי, וזה לא סדר יום לימודי, בטר לא של משרד החינוך. צריך להתעסק עכשיו בעיקר.
תגיד שמואל, אתה הרי היית מנכ״ל משרד החינוך, ואתה מבין שהדברים בסוף, יש שם בני אדם. יכול להיות שכל ההתנגשות הזאת שעכשיו מתנקזת לכיתה, היא בין שרת החינוך לשר הבריאות, או מנכ״ל משרד החינוך למנכ״ל, אני לא מכיר את הנפשות, ואם הם היו מצליחים להגיע לאיזו הידברות, כל המערכת הייתה יותר מסוכנת.
אני יכולה רגע לדייק אולי, אריה, את השאלה אם תרשה לי, אתה יודע, אם כבר אני מסכסכת, שאני אסכסך כמו שצריך, כאילו, לא בכאילו. האם ההתנהגות או ההתנהלות, לא התנהגות, התנהלות של שרת החינוך, יפעת שאשא ביטון, היא לרוחך, האם היא עושה את הדברים נכון, או שמה יכולה הייתה להגיע לאותן תוצאות, בלי להתנגח ולעצבן את כל העולם?
ההתקוטטות הזו בין משרד הבריאות, בפרסיה, במשרד החינוך, לא היה שכמות, הרי עברנו את הגל הראשון, היו ויכוחים למחביר, לסגור את המערכת, להוציא את המורים לחופש. היו ויכוחים רועמים וסוערים. מעולם, מעולם לא היה מצב שמערכת החינוך, מערכת הבריאות, התקוטטו במרחב הציבורי. כל הוויכוחים היו ויכוחים הרי משמעות בתוך חדרי החדרים. אין, וזה תפקידו של ראש ממשלה. הוא צריך לדפוק על השולחן ולהגיד, רבותיי, זה לא בא בחשבון שמשרדים רבים ומערערים את האמון ואת היציבות שיש לממשלה הזו כלפי הציבור. זה לא סתם שרק 50% מהילדים התחסנו. הרי בחיסונים שבשגרה 95% מהילדים מתחסנים שנה אחר שנה מזה 70 שנה. זאת אומרת, אין פה סרבנות אידיאולוגית חיסונית. יש פה חוסר אמון, כי יש כך הרבה דעות. ורואים את כל האימותים האלו ואת המריבות האלו, שאין לזה מקום בממשלה. ממשלה מושלת, היא מתווכחת בתוכה. היא שומעת את כל הדעות, ומרגע שהיא מקבלת החלטה, היא מחייבת את כולם. אין שר שהוא בן חורין להשתחרר.
אבל אתה יודע שזה לא משהו חדש, ממשלת השינוי אמנם רצה לעשות שינויים, אבל הם לא עושים שינויים, הם מתנהלים בדיוק כמו הממשלה הקודמת.
וזו תקלה, לכן צריך לבקר את זה. לכן זה ראוי לביקורת. זה לא דבר שצריך ככה להיות, בשום פנים ואופן.
שמואל אבואב, נכון? לא עם, היי, אבואב.
כן.
לשעבר מנכ״ל משרד החינוך, אנחנו מודים לך מאוד על הדברים.
תודה.
תודה, ובשרות טובות.
אמן, ותשמור על עצמך, וגם אתם, בזמן הפרסומות, נכון, ארי?
מה זאת אומרת?
ארי, מה אתה כל כך מבסוט? אני רואה אותך קופץ על הכיסא, מה העניין? מה, עם הידיים למעלה, כאילו מה?
הכנסנו נועל חדש, אנחנו מסיימים את התוכנית בשיר, אז השמיעו לי ברקע את השיר.
כן, מי יודע אם נצליח להגיע אליו.
נגיע, את השירי בסוף שתי דקות, ואנחנו נגיע.
טוב, כן המפקד, שלום לנתאל בנדל מארץ, מה העניינים?
שלום, שלום, בסדר.
ליצמן חתם על הסדר טיעון, יודע בהפרת אמונים בפרשת מלכה לייפר, אבל נאמר בקטנה עונש ממש לא כואב מדי.
כן, כן, לתוכנית שלכם קוראים איפה הכסף, זו שאלה טובה גם במקרה הזה, כי ליצמן בעצם מקבל כנס של 3,000 שקלים על עבירה של הפרת אמונים, ולמעשה בזה מסתכם את הענישה על העבירה שהוא ביצע. וכל זה בעצם בהסכמה. אז נכון, יש פה הישג בכל זאת ששר ושר בכיר מודה שהוא ביצע עבירה של הפרת אמונים, אבל כשאנחנו מדברים על מושגים של הרתעה...
סליחה, הפרת אמונים שווים 3,000 שקל? זהו, זה ככה הולך? נתניהו קונה את זה כרגע, אתה יודע.
כן, זה דמי כיס. אנחנו מדברים על אדם שהיה חבר כנסת ושר שנים רבות מאוד. זה לא, 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 לא משהו שמפריע לו. זו ענישה שהיא טובה אולי למישהו ששדד מטרנה מהמקולת, אבל במקרה הזה, בעצם הוא לא נענש. בוא, אפשר לסכם את זה אפשר לסכם את זה כך.
לטעל, לטעל, שמע, אני מהספורט, אני יכול להרשות לעצמי לדבר קצת יותר בגסות. זה סידור מביש. אני רוצה להגיד לך שהנועל החדש, שפוליטיקאי פורש, כאילו חלק מהעניין, אמרת שר בכיר, הוא לא שר בכיר, הוא לא כלום, הוא כבר בחוץ, הוא כבר יצא, העניין הזה אני אפרוש, ובתמורה אני אקבל איזה משהו סמלי. עכשיו, אני אגיד לך מה הנזק התוצאתי הכי גדול, שהפכו את מרמה והפרת אמונים לאיזה עניין טכני. זה עונש, זה
עבירה.
כן. עבירה שיש עליה עונש מאסר ארוך.
נכון, אני אפילו אתחבר לך ואני אגיד, שאם הפרת אמונים, אתה יודע, אנחנו מדברים על נתניהו בשלושה תיקים בהפרת אמונים, וגם התיק הזה שהתחיל באיזשהו רעש גדול, ואם ההודעה בהפרת אמונים, בסופו של דבר 3,000 שקלים, אז אולי זה לא
עבירה
חמורה כמו שמספרים לנו.
לא, להפך, נתן, זה שווה, אבל בוא תסביר לנו, כי אנחנו שנינו לא ממש מבינים, שנינו בשוק מקלות הראש אולי שהפגין פה בית המשפט, למה? כי לא היו ראיות, כי אי אפשר היה להוכיח, הרי הכל היה שחור.
לא, צריך להזכיר, צריך להזכיר במה הוא עשה. הוא הגן על פדופילית וניסה למנוע את ההסגרה שלה, זה דבר היום.
נכון, הוא בעצם פנה לגורמי המקצוע במשרד הבריאות, וניסה להטות חוות דעת בענייניו של אייפר. עכשיו, כמו שאמרת נכון, או שאלת נכון, כן היה איזשהו קושי ראייתי בתיק, וזה שאין לו איזושהי היכרות אישית איתה, כלומר קשה לומר שהוא פעל מאיזשהו מניע אישי, חברה או משהו כזה. והבעיה השנייה הייתה שהלחצים שלו על הדרג המקצועי למעשה היו פעם אחת, כלומר שיחה אחת שבה הוא ניסה, הוא הובהר לו שאין סיכוי, ופחות יותר בזה זה כאן.
אז אני לא מבינה, זה לא היה מספיק? זה לא היה מספיק לפרקליטות כדי ללכת עד הסוף לבית המשפט, ואולי שיוטל עליו עונש טיפה יותר משמעותי מ-3,000 שקל וללכת מהכנסת?
רגע, ואין מה שנקרא רוח המפקד?
אם הם חוששים מזיכוי, אפשר גם לסגור תיק. אפשר לבוא ולומר, תראו, חשבנו שיש אירוע, מתברר שאין, וצריך לסגור, גם זאת אפשרות, אבל תוצאת הביניים הזאת בעיניי היא לא טובה.
שאלה, רגע, עוד קטנה, האם לא מדובר עכשיו במחירת סוף עונה לקראת פרישתו של מנדלבליט?
בוודאי שמדובר, כלומר אנחנו רואים גם דרי, גם ניסיון של נתניהו בעצם נרכב על הסוס רגע לפני שהוא יוצא מהאורווה, ואני רוצה להגיד לכם שזו תופעה בעיניי שהיא בעייתית. לקחו למשל את תיק של אריה דרי, 6 שנים לא מתקבלת החלטה, בשבוע וחצי האחרונים של היועץ המשפטי לממשלה פתאום יש החלטה, כלומר מה היה קורה אם אולי היה פורש עוד כמה ימים, אז היינו נמשכים זה עוד כמה שנים. כלומר יש פה התנהלות שהיא לא טובה, וכמו שאמרת נכון, לציבור זה נראה כמו מכירת טופונה.
נתאל בנדל מהארץ, מודים לך מאוד על ההבהרות הסבר שאת יודע, לא ממש מניח גם לך לעצמך את הדעת. תודה רבה.
תודה לכם, יום
תודה,
טוב.
תודה, תודה. הנמלים, כן, את יודע, מי שעובר ליד נמל חיפה רואה שם אוניות רבות בים, אתה יודע, במפרץ, הכל אוניות בתוך הים.
ומה באשדוד?
אותו דבר. איתנו מנכ"ל סולבר, טל שמעון, שלום.
שלום, שלום.
עוד מעט, ממילא אתם לא מקבלים את הסחורה, נכון? אז עכשיו אתם לא תקבלו את הסחורה, אבל עם איזשהו סיבה, איזושהי סיבה מניחה את הדעת, כי תהיה שביתה.
כן, את האמת, קשה מאוד לנהל את המלאי בחוסר ודאות כזה. יש לנו לסולבר, יש לנו אונייה שהגיעה ב-14 לינואר, המצב באשדוד היה, אנחנו המפעל שלנו ממש 2 קילומטר מאשדוד, המצב היה לא טוב בנמל שם, לא היה ברור, גם עכשיו לא ברור מתי אפשר להיכנס לפריקה, לא פורקים שם אוניות, לא מקבלים בכלל משמרות ג', זמן הפריקה של האונייה מאוד ארוך שם בנמל.
היית שולח את העובדים שלך, 2 קילומטר, פורקים אתה יודע בתוך הים והולכים למפעל, נראה לי יותר מהר?
נכון, אז החלטנו להעביר את האונייה לחיפה, שם אנחנו כבר ממתינים מ-14, אנחנו צפויים רק שבוע הבא לפרוק בתחילת פברואר, 20 יום המתנה, ומשם אנחנו נעביר את כל החומר גלם, את כל הסויה 150 קילומטר דרומה במסעיות למפעל.
כמה מסעיות?
על האונייה הספציפית הזאת זה 1,100 מסעיות.
1,100 מסעיות מיותרות הולכות לעלות על כביש מספר 2 להוביל מטען מחיפה לאשדוד, כשהיה צריך לפרוק את זה באשדוד.
ואתה יודע מה המזל?
בדיוק.
שפחות נוסעים עכשיו על הכביש, אבל זה לא עוזר. תגיד לי רגע, למה? מה העניין? מה קורה שם? בוא תסביר לנו.
תראי, זה כבר הרבה זמן אנחנו בבעיה. יש לנו פה, אנחנו בבעיה, קשה מאוד לנהל פה את המלאי כבר תקופה ארוכה. יש חוסר ודאות מאוד גדול. האוניות, תראי, יש לי כרגע, יש לנו כרגע אונייה בברזיל. אני בכלל לא יודע מתי אני אצליח לעשות את הפריקה הבאה.
אבל למה?
כי מה? אני אסביר, אני אסביר.
אז בוא תסביר. הנה,
אני אסביר. מדינת ישראל עשתה דבר נכון והחליטה לפתוח תחרות במונופול הזה שנקרא נמלים. הקימו נמל חדש בחיפה, בקישון עם אליום. נמל חדש בחיפה ונמל חדש באשדוד. הגיעו להסכם עם העובדים שהגבילו את הפתיחה של הנמלים החדשים כדי שלא תהיה חס וחלילה יותר מדי תחרות. עכשיו קבעו שבחיפה למשל מותר לפרוק רק מחולות, אבל איזה אונייה אחת, גם אם מטען כללי התפלחה לשם, והם אומרים, רגע, זה בניגוד להסכם, והם פוחדים. זה מזכיר לי את הערוץ הראשון,
נכון,
בימים האחרונים, כשהיה להם את כל היתרונות, היה להם את המונופול, במקום לקחת את הכסף, להחתים את כל הטלנטים, להפיק טלוויזיה נהדרת, הם הלכו להילחם בשביל...
לא, אריה, אני יכולה לתת לך באמת סיפור אישי.
יש לנו את טל על הקו.
סליחה, יש לנו, כן, אבל רק שנייה. כן, טל, בערוץ הראשון...
אני רוצה להגיד לכם משהו, רק שנייה, רק ליאת ואריה. תארו לכם שיש לכם, אתם מגיעים עם מטוס, המטוס נוחת, אין עובדים, אין מי שיפרוק את המזוודות. תחושה נכון של חוסר שירות.
אין מה, כי אין עובדים. אתה לא הסברת לי. אין עובדים. למה הם לא לוקחים עוד עובדים? אני לא מבינה.
מכיוון שעובדים זמניים ידפקו לעובדים הקבועים את העבודה, את הפרנסה.
תראו, אנחנו תבואות, כל יבואני התבואות והגרעינים בשנת 2021, שנה של נזק של דמי השעיה, דימורד של 400 מיליון שקל. זה רק אנחנו, הסקטור שלנו. אוניות בעולם לא מחכות לנמל, רק בארץ האוניות ממתינות שבועות כדי להיכנס לרציף. אני עבדתי בחברה בינלאומית, אני ראיתי נמלים, אני ביקרתי בלא מעט מקומות, אוניות מגיעות וישר פורקות. זה שירות דרך אגב, אנחנו יבואנים, אנחנו צריכים לקבל את השירות ההוגן הזה בנמלים.
אז איטל, אתה מדבר כאילו נמל אשדוד זה תחנת מוניות, אתה רוצה שירות יותר טוב. צריך להסביר לאנשים, צריך להסביר לאנשים, אני לא ניהלתי מפעל אף פעם, אבל אם אתה לא מקבל את חומרי הגלם בזמן ובביטחון, אתה מחזיק מלאים מיותרים שעולים לך כסף.
בדיוק, אנחנו מנסים להערך לזה עם המלאים, לשמור על ייצור שהוא רציף במפעל חיוני. אנחנו, המוצרים שלנו נמצאים בכל מקרר של כולם פה. סלטי צבר, בונג'ור, בביצים, בעופות, אנחנו מאחסנים יותר חומר, לוקחים עוד אשראים מהבנקים, על מנת לממן את כל החוסר ודאות, את הפעילות שלנו עם הנמלים.
אתה יודע מה אתה בעצם אומר לנו, טל? בואו תיקחו גם את שני הנמלים האלה, שעושים רק צרות וכאב ראש, בואו נפריט גם אותם ונגמור עניין. למה צריך את כל הוועדי עובדים על הראש שלנו? אני פשוט לא יכולה להבין.
יותר גרוע, מי צריך את התעשייה המקומית? נייבא הכל מבחוץ ושלום על ישראל.
אבל אתה לא תוכל להביא אותה את הסחורה לארץ, מה אתה
יבא? ברור.
אנחנו חייבים פה מפעלים, אנחנו חייבים פה לשמור על התעשייה, התעשייה זה דבר חשוב. אני לא יודע להגיד הרבה על השביתה ועל העובדים ועל המצב הזה, ברור שהוא נעים על סולבר ועל עוד מפעלים כמונו, בעיקר מהחשש שנשאר ללא חומר גלם.
טוב, תשמע, אני חושב שהנקודה הובהרה, ובאמת אני מאחל לכם הצלחה, ואנחנו...
חיבוק גדול של באמת של תמיכה מכולנו. תודה רבה, טל שמעון, מנכ"ל סולבר.
ביי ביי
ביי. הרי אתה לא מאמין, יש לנו פה היום אורח מאוד מכובד, אייל איליה, כן, מנהל הפיננסים בחטיבת הלקוחות והפצה בכלל פיתוח, שלום שלום.
שלום, אחר צהריים טובים.
ואחר צהריים מצוינים, מה שלום הבורסה שלנו, גם היא במצב רוח טוב היום?
תלוי מאיפה מסתכלים, עם סוף היום מתחילת היום.
מאיפה שיותר טוב, תתחיל מהטוב.
אני אתחיל מהטוב, אז התחילת היום במינוס 2.5% פלוס מינוס, היא מסיימת אותו קרוב למינוס אחוז בסך הכל.
סביר.
ברמה היומית. אז היא בעלייה מתחילת היום.
ובארצות הברית?
ארצות הברית התחילה דווקא בעליות, אחרי שאתמול היו דווקא, אחרי שאתמול היא סיימה בירידות חדות, היום היא דווקא התחילה בעליות של אחוז, והיום אפילו כבר הגיעה לאזור אחוז וחצי עליות, גם בדאו ג'ונס וגם הנאסדק, וגם ה-S&P כבר חצה את האחוז וחצי בעלייה מתחילת המסחר לפני 20 דקות.
מה עם הריבית? מה הנגיד עומד מבשל לנו? האמריקאי כמובן.
הנגיד, יושב ראש הפד אמש התייחס לריבית והתייחס למה שהולך להיות בשנה הקרובה, והוא היה מאוד מאוד ניצי בנאום שלו אמש. הוא לא שלל כבר בעלה הקרובה שהוא מדבר עליה במרץ, עלה כפולה, מה שנקרא חצי אחוז אפילו.
וואו.
ואפילו דיבר על זה שבכל ישיבה מידברו אפילו על העלה בשנה הקרובה. הוא היה מאוד מאוד ניצי מבחינת הדברים, מבחינת השיח שלו אתמול.
ואיך זה השפיע על הבורסות? זאת אומרת, הנה אנחנו רואים שזה עולה. זאת אומרת, אנשים דווקא מחכים לעליית הריבית.
אז אתמול דווקא הבורסה בארצות הברית התחילה בעליות, ואחרי נאום הפד היא ירדה וסיימה בירידות מאוד מאוד חדות, והיום אנחנו רואים אותה שוב פעם בעליות. אנחנו בכלל רואים את הבורסה בשבוע האחרון בתנודתיות מאוד מאוד גדולה. היא מתחילה את היום גבוה ויכולה לסיים בנמוך ואפילו במינוס, וגם ההפך לצד השני, כמו שראינו אמש בכל מיני מקרים.
תגיד רגע, איך משקיעים יכולים עכשיו להתגונן, כי כולם רואים את התיק שלהם ככה, מתכווץ להם מול העיניים וזה צובט את הלב.
זה הזדמנות לפריירים כמוני להיכנס.
זה לפעמים זאת ההזדמנות גם לאנשים כמוך שמחזיקים כספים נזילים להיכנס לשווקים בתקופות האלה. שוב, אנחנו חוזרים שם, מדברים על משקיעים, האם זה משקיעים לטווח קצר או לטווח ארוך, ואני אקח את עולם קרנות הנאמנות.
בגיל שלי אין טווח ארוך.
טווח ארוך זה שנה.
אריה, גם בגיל שלך יש טווח ארוך, תוחלת החיים היום מאוד מאוד גדולה.
תודה.
גם בגיל שלך הוא טווח ארוך.
תודה.
אבל משקיעים לטווח ארוך, צריכים לדעת לא לתזמן את השוק. כי אנחנו אחרי ירידות, אז לפעמים גם יש הזדמנות בדברים האלה. אבל לא לנסות לתזמן, אלא להסתכל לטווח ארוך, ולא לתזמן ולהיות בתוך השוק. משקיעים לטווח קצר זה כבר עולם אחר, מי שצריך את הכספים לתקופות של חצי שנה, שנה קדימה, אנחנו תמיד לא ממליצים להם להסתכן, כי כמו שיכולים להיות עליות, יכולים להיות גם ירידות, אז עדיף לשמור על הערך הכסף ועל הקרן. אבל דווחים בינונים ודווחים ארוכים, כדאי להיכנס לשווקים, ומצד שני גם ראינו את המשקיעים בשלוש שנים האחרונות שעשו צועה מאוד מאוד גבוהה בשווקים.
יאל יליה.
מעל 30% בשלוש שנים האחרונות.
אני יודעת, ובגלל זה ככה זה ממש
רמז יותר רבה מזה לסיים את השיחה כברים.
יאל יליה, מנהל הפיננסים בחטיבת הלקוחות והפצה בכלל ביטוח. תודה, תודה לך.
תודה לכם וערב טוב.
הבטחתי, ולכן נקיים. למה אני משמיע לך את מהדשא אצל אביגדור? כי עיריית תל אביב הוציאה 6 צווי פינוי לדיירים האחרונים בחוף מציצים. אני לא יודע לאן, את היית בורחת מבית ספר. זה החוף שלי, ובאמת זיכרונות.
אני הייתי בורחת למדבר, יקירי, אני הייתי בפתחת רפיח ובבאר שבע, לאן היה לי לברוח?
למה חזרת?
יופי, אני הולכת אריה, ביי ביי.
אז אני אשאיר אותך עם אריק איינשטיין, קפה טורקי, ואת תקריא גם את הקרדיטים. אז תשתה קפה טורקי ותתעורר, אתה המשורר. אז תשתה קפה טורקי, זה בול אני. אם לא תשאיר, אז מי ישאיר, אז מי? עכשיו על בלדה בארץ אבות.
אז זהו, אנחנו הגענו לסיומה של התוכנית היום, התוכנית מרחוק שלי ומקרוב של כולנו. תודה רבה רבה לעורכת יעל אילון, למפיקה מלי בנימינוב, לאחראי על השידור אילי קונפלד, עורכי הדיגיטל אמיתי דואק, שני רומנו ומאור רטה. התוכנית הבאה, 17:00 עם מריה אלדד ורוני בר-און. איפה הכסף עם מליניאק, או איפה מליניאק? הנה הוא כאן, להתראות מליניאק.
סוף שבוע כיפי, לכו ליהנות ותיסעו בזהירות.
תודה רבה על ההזנה, נשתמע בחמישי הבא. אז תשתה קפה טורקי.